טוב, אנחנו ממשיכים לקוס ראשון. אומרת הגמרא בפסוחים, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, מפני שהיום גורם ליין שיבוא, וכבר קידש היום ועדיין יין לא בא. ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום, מפני שהיין גורם לקידוש שתאמר. דבר אחר, ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה, ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והלכת כדברי בית הלל, וכך אנחנו נוהגים, מברכים הגפן ואחר כך מתחילים את קידוש היום. אומרת הגמרא עוד בפסחים, גופה, יום טוב שחל להיות אחר השבת כמו השנה, אביי אמר יין קידוש זמן נר הבדלה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מתעסקים עם כל העניינים של היום, ואחר כך מתעסקים עם מה שהיה, בעצם ההבדלה עם מה שנמצא היום ומה שהיה. ורב אמר יין קידוש נר הבדלה זמן, והלכתה כרבה. באמת את ברכת שהחיינו אנחנו אומרים בסוף ולא באמצע. אומר הרמב״ם, כיצד מברכים בלילי יום טוב שחל להיות באחד בשבת? בתחילה מברך על הגפן ואחר כך מקדש קידוש יום טוב, ואחר כך מברך על הנר, ועוד מעט נראה בדיוק מה אנחנו עושים עם הנר הזה, אם צריך אבוקה, אם לא צריך אבוקה, אם אפשר לברך על נרות שבת, לא מברכים על נרות שבת, על נרות יום טוב, סליחה. ואחר כך מבדיל וחותם בהבדלה, המבדיל בין קודש לקודש, ואחר כך מברך שהחיינו. בספר הרוקח שואל, ואין מזכיר שעשה ניסים, לא שואל אלא אומר, ואין מזכיר שעשה ניסים, שהרי יברך ברוך אתה אשר גאה לנו, וזהו כמו שעשה ניסים. זאת אומרת, יש לנו ברכה בסוף, בסוף ההגדה, אנחנו מברכים את הברכה הזו, וזה כבר במקום ברכת שעשה ניסים. אנחנו נתרכז אחרי זה בצורה יותר יסודית בדברים האלה שאמר הרוקח. עוד אומרת הגמרא בפסחים, בנוסח של ברכת הקידוש, כשיום טוב חל במוצאי שבת, יש לנו מחלוקת, תראו מקור חמש, ואמר רב יהודה אמר שמואל, המבדיל צריך שיאמר, מעין חתימה סמוך לחתימתו. מה הכוונה מעין חתימה סמוך לחתימתו? לפני שאתה גומר ואומר ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש, אתה צריך להגיד מעין החתימה סמוך לחתימתו. מה זה מעין החתימה סמוך לחתימתו? יש מאן דאמר שאומר שלא צריך להגיד מעין החתימה סמוך לחתימתו, והגמרא אומרת מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם, האם אני צריך להגיד בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. וכך אנחנו מזכירים, כך נפסק להלוכה, שאנחנו מזכירים בחתימה מעין חתימתו. ולכן בנוסח של באמת ברכת הקידוש שלנו, אז יש המבדיל בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, ואחרי זה, ויש עוד כמה תוספות שתכף נראה, ומסיימים ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. התוספות במקום מביא את כל הנוסח של הקידוש, והוא תמע, למה אנחנו צריכים כל כך הרבה הבדלות שם? שמתם לב כמה הבדלות יש בקידוש? יש שבע. יש שבע הבדלות בקידוש של מוצאי שבת. שימו לב, אומר התוספות, שאל רבי אפרים את רבנו תם, למה נהגו העולם להוסיף ולומר את יום השביעי מששת ימי המעשה, קידשת, הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך, דהן זה לא מעין פתיחה ולא מעין חתימה. והשיב לו רבנו תם, משום חיבת היום העריכו, כדי לומר פעם אחת מעין שבע הבדלות, כמו ברכת מעין שבע. ברכת מעין שבע, אנחנו אומרים שבע הבדלות, בין קודש לחול אחד, בין אור לחושך שתיים, בין ישראל לעמים שלוש, בין יום השביעי לששת ימי המעשה ארבע, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, פירוש שביום טוב שרה מידי דה אוכל נפש, בסדר? ולכן זה כבר חמש הגענו? הגענו לחמש, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת, היינו חולו של מועד, דשארי דבר העבד ובשבת אסור, אז יש לנו כבר שש, זה חילוק שבת מיום טוב, והיא הבדלה אחת, הרי חמש, הוא ייחד אותם, הוא ייחד את שניהם, הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך, זה שתי הבדלות, למה? בין כהנים לוויים וישראלים, יש לנו הבדלה בין כהן ללוי, ובין משפחת לוי לישראל. הגענו לשבע הבדלות, והווה מעין החתימה לבין קודש לקודש. אומר... נכון. ליום טוב, נכון. אומר הבית יוסף, כתוב באורחות חיים, פעם אחת שכח רבי להבדיל במוצאי שבת יום טוב של פסח. קרא לרבי שלא הבדיל במוצאי שבת. קודם כל זה מרגיע. אם לרבי זה קרה, זה. אבל לרבי למה זה קרה? לרבי זה קרה כדי שנלמד הלכה. לנו זה קורה, כי אנחנו סתם שוכחים. יש משנה, איך הולך את מי שאכל ושכח ולא ברך, נכון? יש משנה ככה? ברכת המזון. מי שאכל ושכח ולא ברך. אז מדייקים, איך יהודי יכול לשכוח לברך? הוא לא שכח לברך. כתוב מי שאכל ושכח ולא ברך, הוא שכח שהוא אכל, ולכן הוא לא ברך. אבל סתם ככה, יהודי אף פעם לא שוכח לברך. אז אומר הבית יוסף, כתוב באורחות חיים, פעם אחת שכח רבי להבדיל במוצאי שבת, יום טוב של פסח, עד שאכל ירקות, והתחילה האגדה, וקודם שגמר האגדה נזכר, ולא רצה לחזור ולהבדיל, עד שהשלים האגדה, עד גאל ישראל. ורק אז, הוא עשה הבדלה, אחרי גאל ישראל. עכשיו, זה דבר שתמיד קורה, תמיד יש אנשים, שביום טוב, בפסח ראשון שחל במוצאי שבת, פתאום תופסים את הראש ואומרים שכחנו להבדיל. זה הלחץ של הארגון וזה, ושוכחים להבדיל. מה? בתוך הקידוש. בתוך הקידוש עושים את ההבדלה, ודאי. בתוך הקידוש אנחנו עושים גם ברכת מורי האש. רק ברכת בסמים אין לנו השנה. ברכת מורי אש יש, ברכת בסמים אין. אומר הדרכי מוישה, וכן כתב מערים בשם צפנת פענח, אמנם כתב די יש חולקים וסוברים די יבדיל מיד. אז עוד מעט נראה מה נפסק. האם בן אדם שלא יבדיל, האם יבדיל אחרי שהוא מברך את גאל ישראל, או יבדיל מיד שהוא נזכר. פוסק השולחן ערוך, מוזגין לו כוס ראשון ומקדש עליו ומברך שהחיינו. ואם חל בשבת, אומר ויחולו, ואם חל במוצאי שבת, אומר יקנה אז, יין קידוש נר הבדלה זמן. ואם שכח להבדיל ולא נזכר עד שהתחילה האגדה, ישלים האגדה עד גאל ישראל, ואחר כך יבדיל נפסק כמו מה שכותב האורחות חיים. בואו נעזוב את דברי הרמ"א. אתם יודעים מה, בואו נראה, נו, הבאנו אותו, אז למה לא לקרוא? ואין ליטול ידיו כלל קודם קידוש, זה הליבה דשיטת, הליבה דייקים, שהיו נוטלים ידיים לפני, וככה נפסק למעשה, שנוטלים ידיים, ואז עושים את הקידוש. לא נהגנו ככה, אבל הרמ"א כך פסק. ואם אין ידיו נקיות, ייטול מעט, אבל אין לברך על הנטילה. הוא בא לבית, לא ימזוג בעצמו, רק אחר ימזוג לו דרך חירות. קודם כל, זה צריך לדעת שזה שצריך למזוג לבעל הבית, זה דין, זה מופיע ברמ"א. רק בפסח, שלא יקבל תיאבון. כל השנה למזוג לבעל הבית, כך צריך. כן, כל אחד מוזג ל... אומר המשנה ברורה, הוא מקדש עליו. לא, זה מנהג של משפחת רומם. אבל זה לא כתוב ברמ"א, זה כמין דרך חירות, אבל זה לא כתוב. עוד כמה משפחות, שכל אחד מוזג לשני. כן, ככה נהגו כולם? אז רק אנחנו המשונים. טוב, אז כנראה זה מנהג של כולם, חוץ מ...
זה רק לבעל
כתוב בעל הבית, שבעל הבית לא ימזגו לו. הוא בעל הבית לא ימזוג בעצמו, רק אחר ימזוג לו דרך חירות. כולם בעל הבית, אפילו אנשים כתוב שהם חשובות בפסח. טוב. אני לא התכוונתי לקרוא את הרמה הזה, ותראו מה זה עשה. מה אתה אומר? לא, מה פתאום? לא, לא, כולם היו עושים פסח. רגע, עוד לא אמרתי שאני אעשה, מה זה? זה לא כתוב. מה שחמי יחליט, חמי מתארח אצלנו החג הזה, אז אומר המשנה ברורה, מקור 10, הוא מקדש עליו, קודם שיקדש יכוון שרוצה לקיים מצוות קידוש, וגם מצווה דלת כוסות, שכושל קידוש הוא אחד מארבעה כוסות. ויש נוהגים לומר, הרי אני מוכן לקדש ולקיים מצווה דלת כוסות, רק שצריכים להיזהר שלא יאמרו זה לאחר קידוש, שהרי ברך על הכוס בורא פרי הגפן, אלא דווקא קודם קידוש. וקודם אגדה יכוון ויאמר לצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצרים. הוא מברך שהחיינו קודם השתייה, ואם לא ברך קודם השתייה, מברך אחר כך מתי שיזכור ביום ראשון, ואפילו באמצע השוק. דהזמן הרגל קי. אז יש לנו פה כמה עניינים. קודם כל צריך כוונה לפני כל עשיית מצווה. צריך להתכוון לצאת ידי חובת המצווה, וגם סיפור יציאת מצרים. בדרך כלל אנחנו, מה שעובר לנו בראש זה ארבע כוסות ומצה, ואכילת מרור, שהם, מרור נשים אותו בצד. אבל סיפור יציאת מצרים זה גם מצווה מהתורה, וצריך לכוון עליה. ומי שבאמת לא ברך שהחיינו בברכת הקידוש, אז יברך מתי שהוא יזכור במהלך הסדר. אומר, מביאים בשם רב שלמה זלמן, משום כך נהג הגרשז לומר לכל המסובים קודם הקידוש, לכוון בברכה זו על כל מצוות הלילה. זה גם אפשר לעשות. במקום לכוון לפני כל דבר, כשאנחנו עושים את הקידוש, אנחנו מכוונים על כל המצוות. הברכה הזאת היא בעצם תופסת... מה? כן. כמו שאנחנו מכוונים בקריאת מגילה. בשחיינו של קריאת המגילה אנחנו מכוונים על כל המצוות, אז גם כאן בשחיינו אנחנו מברכים על כל המצוות שיהיו במהלך הסדר. האם המסובין בקידוש צריכים להחזיק ולהגביה את הכוס? וזה מחלוקת אחרונים. מחלוקת אחרונים, תראו מקור 11. עכשיו, בשונה משבת, בשבת אין חובה לשתות מכוס של קידוש. ולכן שם ודאי שאתה לא מחויב להחזיק את הכוס. הנקודה בליל סדר, שיש חובה לשתות מכוס של קידוש, כולם צריכים לשתות, זה כוס הראשונה מארבע כוסות, ולכן אתה כביכול כל אחד מחויב על הכוס. לכן אמר רב שלמה זלמן, רב שלמה זלמן מאוד הקפיד, שכולם יגביעו את הכוס שלהם בליל סדר. מקור 11, טוב שיוחזו ויגביעו כל המסובים, אנשים ונשים בידם את הכוס, בשעת הקידוש כדרך המקדשים. למען דעת שהכוס שלהם אינה כוס ראשונה לארבע כוסות בלבד, אלא שהיא גם כוס הקידוש, כוס הקידוש שלהם. מאידך אנחנו רואים שהרב ניסים קרליץ, שאם רק בעל הבית אומר את הקידוש, שאר המסובים אינם צריכים להגביה את הכוס שלפניהם, שכיוון שרק בעל הבית עושה את הקידוש, והשומים יוצאים ממנו ידי חובתן, די במה שבעל הבית מגביה את כוסו, אז כל אחד יעשה כפי מנהג אבותיו. יש מנהג גם שכל אחד אומר את הקידוש, נכון? שיש אומרים ברוב עם שאחד יגיד זה, ויש אומרים שלא, שבליל סדר כולם יאמרו, אחד יאמר בקול וכל השאר יאמרו בשקט. יש אפילו דיון עם טריקה למשתמי, לא משתמי.
יש עניין להפסיק את הדבר שתואמים, שמבחינים
אתה אומר ש... נכון. באמת, למה הרב ניסים קרליץ לא התייחס לזה? שאלה טובה. הוא אומר שבכל מקרה יש עניין להחזיק, גם בלי קשר לכוס של קידוש. כל דבר שאתה אוכל, ברכת הנהנים שאתה אוכל, כתוב לאחוז אותו ביד ימין. אז זה באמת, באמת שאלה, למרות ש... לא, אז אני אגיד לך למה. כי אתה לא המברך פה. אתה לא המברך, הוא המברך. בסדר, אז זה כמו שהוא מחזיק. נכון? אז כאילו שאתה מחזיק. זה כאילו שאתה מברך, וזה כאילו שאתה מחזיק, לכן לא צריך להחזיק. הכל בכאילו. זה גם כאילו אתה שותה אולי. כן, אז אני אומר, הוא אומר את הקידוש ואנחנו לא, אז זה כאילו קידשנו. הוא מחזיק את הכוס ואני לא, זה כאילו החזקתי. בסדר? את השתייה אנחנו ניתן לכולנו נעשה, אבל את ה... לא, שכל אחד יהיה לו את הכוס לפניו. רב שלמה זלמן אומר להרים, הרב קרליץ אומר לו להרים, ואני, ומה תעשה? מה אחד? שני ענקי עולם, תבחר מה שאתה רוצה. נכון. כן. לא, המקדש מברך, ואנחנו שותים. אלא אם כן, אתם נוהגים שכולם מקדשים. זה חלק מהקידוש. כן. אומר, תראו במקור 13. וראיתי מי ששאל, שואל, ואומר המאירי, וראיתי מי ששאל, למה איננו מברכים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להזכיר את יציאת מצרים? וכן לקריאת שמה, וכן להתפלל. ואיני רואה מקום לשאלה זו. כן, קודם כל, מה השאלה? יש פה מצווה לספר ביציאת מצרים, נכון? אז למה אתה לא מברך על המצווה הזו? מה? על אכילת מצה אתה מברך?
לא, אבל כן, אבל למשל את הכרפס הראשון משוק,
נו, מצוין.
לא מברכים על זה, איזה מצווה של...
אבל יש לנו שלוש מצוות מדאורייתא. הסיפור יציאת מצרים, מצה, והכוסות. כן, לא מדאורייתא, נכון. אבל על זה ודאי לכאורה צריך לתקן ברכה. על מצוות הסיפור יציאת מצרים. זה ממש מצווה מהתורה, אז למה לא זה? אז הוא אומר, זה לא קושייה. ואיני רואה מקום לשאלה זו, שהרי קריאת שמה נתקנו לברכות שראוי להם לפתור ברכה זו, ויציאת מצרים ותפילה הרי הן ברכות גמורות בעצמן. זאת אומרת, בברכה עצמה אתה מזכיר כבר יציאת מצרים. עכשיו, מה זה קשור אלינו? והזכרת יציאת מצרים בליל הפסח בהגדה, יש מי שמזהיר שלא לברך עליה לפניה, ואף על פי שיש ברכה לאחריה, נכון, אשר גאלנו, יש לנו בסוף, שהרי אפשר לו לסמוך על אמת ואמונה שכבר ברך וחתם בגאל ישראל, ואף על פי שאין הטעם ברור, מכל מקום המינה כך הוא, אלא שיש חולקים ומברכים. אז למה אנחנו לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? כי על מה אנחנו סומכים? על מה שאמרנו בתפילה. כך אומר המאירי. הנה חינמי, הזכרנו את זה גם בקידוש, נכון? אז הוא אומר, הזכרת כבר את סיפור יציאת מצרים, כביכול יצאת ידי חובה כבר בתוך הזכרת, לא יודע אם יצאת ידי חובה, אבל ודאי הזכרת את זה בברכה של הקידוש או בברכה של התפילה, אז ודאי שאתה לא צריך לברך עוד פעם. התור, ערוך השולחן גם מביא את הדברים, סליחה, הוא מדבר על שעשה ניסים. למה לא לברך שעשה ניסים? אז ראינו את הרוקח, למה לא לברך שעשה ניסים? כי מה אנחנו מברכים? אשר גאלנו. אז שואל ערוך השולחן, נו, אז מה? גם במגילה יש לנו ברכה לפני קריאת המגילה, ויש לנו בסוף המגילה, יש לנו הרב, את ריבנו. אז למה במגילה יש לך ברכה לפני וברכה אחרי? ובפסח אתה אומר, כיוון שיש לי ברכה אחרי, אני לא צריך את הברכה לפני. תעשה כמו מגילה, שיש ברכה לפני ויש ברכה אחרי. אז תראו את התשובה שהוא נותן. באמצע הדברים שלו, מקור 14 באמצע. ובשם האריל ראיתי טעם, מפני שהיא מצווה כתובה בתורה, ואין מברכים שעשה ניסים, אלא מצווה דרבנן, כגון חנוכה ופורים. ולכאורה אין הדברים מובנים. והאמת, דאך היא פירושו. והנה, כל הברכות תקנו רבנן. ולא שייך ברכה, אלא לברך לה הקדוש ברוך הוא, אשר ציוונו במצווה זו, כמו לאכול מצה, לישב בסוכה, לתקוע בשופר. אבל לא לעשות מעצם המצווה ברכה. זאת אומרת, לא יכול להיות שתקיעת השופר, זאת תהיה הברכה. וכיוון דמין התורה, אנו מצווים לספר הניסים בלילה, בלילה זה, והיה במצוות עשה, אם כן, איך נברך שעשה ניסים? והרי זה עצם המצווה. והווה כאגדה אחר אגדה. הבנתם את התירוץ שלו? הוא אומר, כשאתה מברך שעשה ניסים, אתה בעצם עושה את המצווה. אומר, ומעולם לא ראינו... נכון. אתה שואל, אתה מקשה. לא, לכאורה, אם המגילה עצמה הייתה הלל, אז לא צריך לברך שעשה ניסים. שאלה. נכון. נכון, ולכן לא מברכים. ולכן לא מברכים. על מגילה יש תשובה. על מגילה אתה לא צריך לספר. מצוות קריאת מגילה זה לא לספר על הניסים. יש לקרוא את המגילה. יש הלל ויש ניסים. בצווי דיני, בפורים זה עניין של הלל, אבל בפסח זה עניין של ניסים, מספר בסיפור יציאת מצרים, בניסים שהיו. וכשאתה מברך שעשה ניסים, אתה כאילו כבר עשית את המצווה. ודבר כזה לא ראינו, ולכן אומר ערוך השולחן, לא תקנו ברכת שעשה ניסים. אומר המשנה ברורה במקור 15, אומר יין קידוש נר הבדלה זמן, דהיינו בתחילת ברכת היין. וקידוש ונר, דהיינו ברכת בורא מאורי האש, והבדלה וזמן, ואין מברכין על הבשמים בכל מוצא של יום טוב. ואומרים הבדלה זו, מיושב כמו הקידוש. מי שמקדש במיושב, מי מקדש במיושב? אשכנז, מקדשים מיושב. בסדר, אתה אשכנז עושה מועמד, כי אתה... אתה נהיית קצת, הסתפרת קצת. כך היה בקיבוץ? טוב, עם הקיבוץ אני לא מתווכח. כך היה בקיבוץ. שלמרות שהם אשכנז, הם יגידו מעומד. ובעמידה. מה המקור לעמידה בקידוש? תמיד, הארי. דווקא בליל הסדר יש עניין לשבת. אבל הארי, תראו במקור 16, אמנם לפי דברי האריזל, כל הקידושים צריך לומר מעומד, בין של שבת, בין של יום טוב. לכן ספרד תמיד עומדים. כי ספרד חוששים כמו בתפילה. ספרד התפילה שלהם, יש שם הרבה שלקחו את נוסח הארי, אותו דבר בקידוש. לכן ספרד עומדים בקידוש. עכשיו תראו את האיגרות מוישה, שאומר מה קורה, הוא עושה פה, יש לו שם איזו תשובה ארוכה, אני לא חלמתי שאפשר לכתוב תשובה כל כך ארוכה רק על הדבר הזה, של הקידוש. תראו מה זה, הוא משמע לידי הרמש כתב, ויכול לעמוד בשעת קידוש, הוא רק מחמת שהוא צריך לעמוד בשעת אמירת, ויכולו. יכול להישאר כן מעומד, גם בשעת הקידוש. מאחר דה הוכח להחשיב עמידתן לקביעות, לצאת באמירת ויכולו. והוא קביעות גם לקידוש, אבל בקידוש די יום טוב, שאין אומרים ויכולו, כמו השנה... שבמוצאי שבת אנחנו לא נגיד ויכולו, יצטרכו דווקא להישב. אבל מכל מקום נוהגים הרבה לקדש מעומד, והוא על פי הקבלה. וכן היה נוהג הארי, מטעם דשבת איקרי קלה, וכו' וכו', ונמצא שאף בכל קידוש, אף של שבת, אף שיקטם גדול לעמוד כארי, מכל מקום השולחן ערוך והרמה, סוברים שצריך להישב. וכתב הרמה שכן נוהגים, וכל שכן בקידוש די יום טוב. שלי קטם לעמוד, למה? כי כל מה שהרמ"א אמר, שאם אתה רוצה לעמוד, אתה יכול לעמוד, למה? זה בגלל הויכולו. אבל בקידוש די יום טוב, שאין לנו בכלל ויכולו, אז בכלל אין טעם לעמוד. וכל שכן וכו', זה ימים טובים לא נקראו בחשיבות קלה, זאת אומרת, אפילו לטעם הארי, אומר האיגרות מוישה, שכיוון שזה קלה, אז אנחנו עומדים, ביום טוב זה לא נקרא קלה, אז כולם צריכים לשבת ביום טוב. ולייקה שום טעם לעמוד. ועומדים גם בשעת קידוש די יום טוב, ומשום גרירה, זה שבת לו, בגלל שהתרגלנו. לעמוד בקידוש של שבת, אז אנחנו עומדים כאן בקידוש של יום טוב. כך אומר האיגרות מוישה. והעומדים גם בשעת קידוש די יום טוב וכו', די נוהגים לעמוד כארי, אבל למעשה מן הראוי לשב בשעת קידוש, וגם הבדלה שעושים ביום טוב דחל ומוצאי שבת, אף כשמקדש לעצמו, וכשמוציא גם אחרים, הוא חיוב לישב, המקדש והמבדיל כמסקנת התוספות וברכות. זו המסקנה של האיגרות מוישה, כמדומני, קודם כל כף החיים בסעיף הזה שאומר שלפי הארי נוהגים לעמוד, בסעיף הזה שהכף החיים העיר תיארה זו, הופיע גם קידוש של מוצאי שבת. והוא לא כתב שבמוצאי שבת צריך להישב. זה נראה שעל פי הארי, מי שנוהג על פי הארי, אני חושב שגם תמיד עומדים. תמיד עומדים, אז... אבל באמת, האיגרות מוישה אומר, עושה חלוקה, ככה חלוקה יפה בין זה, לגבי ברכת מורי האש. מה? טוב, אנחנו נמצא שינוי שאתה תצטרך לעמוד. נראה איך נמצא לך את זה. תמיד עומדים בליל הסדר?
כן, כאילו איזושהי תרומנות זה מיוחדת, אבל אני אומר, אם זה, אני חושב זה, עוד יותר מה מתחשבת.
נכון. נכון.
רגע, באשכנזים עומדים בהבדלה.
כן, סתם בהבדלה עומדים.
אז למה?
באמת לא ברור. באמת לא ברור. מצד ה... כן,
ספר... אז מה, אנחנו גם יושבים בהבדלה. מי דקרים?
גם יושבים?
מה?
שאלה, כשנגיע... לגבי ברכת מורי האש, אומר הציץ אליעזר, מקור 18, אודות ברכת מורי האש של הנרות, יום טוב, על נרות יום טוב, ויום טוב שחל להיות במוצאי שבת קודש, כבר כתבתי בספרי וכו', שמזכיר שמברכים על נר שעל שולחנו, והבאתי מהמדקדקים שנוהגים להקריב שתי נרות מהדולקים בבית, משום אבוקה, מצווה מן המובחר, או שנוהגים להדליק שני גפרורים ולקרבן ההדדד ולברך עליהם. ודנתי שם גם בדברי הלקט יושר וזה, וכתבתי כמה פירושים בכוונת דבריו. ואחד מן הפירושים כתבתי שרוצה לומר שצריך להדליק נר אחר, ואי אפשר לברך על נר יום טוב. וביארתי דייש לומר טעמו בזה, ומפני דיין עושים חבילות חבילות, ולכן אין לברך משום כך גם ברכת הנר על אותו נר של יום טוב. כך פסק הציץ אליעזר. אתה צריך להדליק נר בפני עצמו. לקחת שני גפרורים, ברכת מאורי האש מגיעים את המדליק, מברך עליהם את ברכת מאורי האש, וכמובן לא מחבא. מניח את זה וכו'. ורב שלמה זלמן אומר, לא לעשות ככה, רב שלמה זלמן אומר, לברך על הנרות של יום טוב, תראו מקור 19. נכון, אז אין אבוקה, לא נורא. אז אין אבוקה. אומר רב שלמה זלמן, למעשה הייתה דעת רבנו, דמותיו שלא להדליק נר נוסף, אלא להשתמש בנרות הדולקים. ואין המנהג להסתכל כל כך בציפורניים לאור הנר כמו בכל מוצאי שבת. ונראה לי שכך מנהג האוילם, שבאמת מברכים על הנרות שדולקים, ברכת מאורי האש, כולם מסתכלים על הנרות, וממשיכים בקידוש. טוב.